Oh, nek werd confused. Achein amar akuzar. Marachok hadavar min ha-hiyayon. אומרת החוסר הגיון שבשתי גישות קיצוניות מנוגדות. מה רחוק הדבר מן ההיגיון כי אדם קלה בטבעו וכי יעובדו גופו ונפשו כמות הבהמות וכי יקרה דבר זה את כל בני אדם חוץ מן הפילוסופים לפי דעתם. כלומר, לפי הפילוסופים, רק הפילוסופים יש להם השערה, יש להם חיים בנצח, זה רק ההכרה, וזה מצד אחד. כמה רחוק מה שאומרים אנשי דתות ידועות, כי אדם מגיע לחיי מימות בעולם הבא על פי מילה אחת שומר בפי. זה האסלאם, שומר ברגע שאדם אומר את המשפט הזה שמכיר בנבואתו של מוחמד, אז הוא אף אם לא ידע כל ימי חייו מילה אחרת מלבד זאת, גם אם לא יבין את משמעותה. כמה גדולה מלאתה של מילה היא אשר ביכולתה להעביר את האדם מדרגת הבהמות למדרגת המלאכים הנשגבה. מי שאינו אומר אותה מילה יורד לדעתו מלמדרגת הבהמה, אפילו פילוסוף מלומד, אז גופו ונפשו קלים, אף אם כל ימיו יעבוד אתה לא מתוך השתוקקות אליו. טוב, אמר החבר, עכשיו מה היהדות אומרת? לדעתנו אין אדם בעולם, בין איזו מה שיהיה, אשר לא יגמלה לו שכר טוב על מעשיו הטוב. לפי היהדות כל אחד יש לו חלק, לא מובן. לפי מעשיו הטובים, בין אם יהודי, בין אם לא יהודי. אלא מה? אולם מאמינים אנו כי הטובה השלימה שמורה לאנשים אשר כבר בחייהם היו מקורבים לאלוה. מה שאנחנו מאמינים, כי הטובה השלימה שמורה לאנשים אשר כבר בחייהם היו מקורבים לאלוה. יש כאן, אתה יכול גם לעשות, גם להסביר את הדבר הזה גם בצורה של בחשבון פשוט. אומות עולם לא מצווים על תרי"ג מצוות, לכן גם לא מקבלים שכר על תרי"ג מצוות. הם מקבלים שכר על אותם שבע מצוות מנוח, אבל היותם מתנהגים כבני אדם, כן. זה אדם מצווה חוץ משבע מצוות, דבר מבחינה, אדם נדרש מכל אדם שיהיה גם מוסרי, מבלי להתייחס למצווה מסוימת. עובדה כתוב על דבר שלא קדמי אתכם בלחם ובמים. לחם, קדמי בלחם מים זה לא נגיע למצוות שבע מצוות מנוח, אבל בכלל, ננשו. מר התורה דורשת מכל אדם שנהג בצורה הוגנת ביחס לאחרים. על זה יש שכר. לישראל, נוסף לזה, הם מצווים בתרי"ג מצוות, יש להם שכר על יותר מהגויים, מכיוון שיש להם גם שכר על תרי"ג מצוות. אבל הוא לא מזכיר את הדבר הזה, הוא אומר, אנחנו מאמינים, אמנם יכול להיות שהדברים קשורים זה בזה, ויש לנו איך שהם קשורים, הטובה השלימה שמורה לאנשים אשר כבר בחייהם היו קרובים ללא. על מדרגתם, לאחר מותם, אנו דנים לפי מדרגתם בחייהם. אבל הכוזרי, עליך להמשיך למשל זה גם לצד ההפך. ולדון על מדרגתם של אלה בעולם הבא, לפי מדרגתם הנחותה בעולם הזה. אתה עושה את ההגבלה הזאת. אלה שקרובים לאלים בעולם הזה, כלומר שזה יש להם, הם זוכים להנהגה אלוקית, והייתם לכם, הייתם לילם ונחי לכם לאלוקים, וזוכים לנבואה להשנת השכינה, מזה אתה מכריח על מעלתם בעולם הבא. אולי תעשה את זה בצורה אחרת, תעשה את זה את הרקש. אם בעולם הזה ישראל נחותים, כל מה שנגיע בעולם הזה, בתחום העולם הזה, לא רק, אתה אמרת, אנחנו דנים לפי מדרגתם בחייהם, אבל תגביל עולם הבא לעולם הזה. אם בעולם הזה עם דרגה נחותה, אז אולי גם בעולם הבא עם דרגה נחותה. אמר החבר, ראה מי קטן מגנה אותנו על דלותינו ועל רוע מצבינו. אתה מזלזל בכך ואתה מגנה אותנו. האין טובי אנשי הדתות מתפארים בכמו אלה? הרי גדולי הצדיקים שבכל הדתות הם מתפארים דווקא בסבר, שהחזיקו ממד תוך כדי הסבר. כך אין הנוצרים מתגאים, כי במי שאמר האיש אשר יקחה בלכי ימינך או שית לו לכי שמאלך ואשר אחז בתליתך תן לו גם חלוקיך. ומי עוד בשנים באו עליו על בני הדתו, הכין על כל הולכים אחריו בוז ויסורים והרג, עד שעלו לגדולה נפלאה, ובאלה מתפארים כעת כל בני דתם. אומרים בזה מדרגה גואה, שאנשים סבלו. דבר הזה קרה גם לנושאי דת האסלאם, לחבריו, עד אשר נתעלה וגבל. אכן רק בהם יתפארו בני דתם וישתבחו, לא באותם מלאכים אשר קדל שמם ופרסם מלכותם נפלו מלכותיהם. הם לא מתפארים דווקא באושר ובאלה שיהיו להם כל טוב עולם הזה. אף אנו יחסינו ללא ומצרין היום קרוב יותר מאשר אילו הייתה לנו גדולה בעולם הזה. כלומר, הקרבה לאלוקים לא נמדדת בשפע שבעולם הזה, להפך. הקרבה לאלוקים נמדדת דווקא בתקופה שאדם קרוב אליו, על אף היותו במצב גרוע ויותר מבחינה גופנית, כן.
אתה יכול לשאול
אותו, למה? חכה, עוד קצת. אמר הכוזר, כך היה אמנם הדבר אילו הייתה נוותכם דבר אשר בחרתם בו, אבל אין הכי מדבר שבהכרח, כאשר תשיג ידכם תהרגו אף אתם בשונאיכם. אילו הייתם בוחרים בסדר מתוך בחירה, אז אני מבין, אז זה מראה על מעלה. אבל אתם בחרתם בסדר, אתם סובלים משום שאין לכם ברירה אחרת. ואילו יכולתם להינצל מכל הסבל הזה, ודאי הייתם עושים כל דבר להינצל. ולא רק זה, כאשר תשיג אתכם תרגוע אתם בשונאיכם. אם אתם הייתם מסוגלים להרוג את השונאים שלכם, הייתם הורגים אותם. אמר החבר, מצאת מקום כאבי מלך הכוזרי. כי אמנם אילו קיבלו רוב בני עמנו את עוניינו מתוך כניעה לאלוהו ולתורתו. אילו מקבלים את הסבל הזה תוך כניעה לאלוהו. כמו שאמרת, לא היה העניין אלה כי עוזרינו לזמן רב כל כך, אולם רק מעטים בתוכניהם בדיעה זאת. ועם זאת, יש שכר גם לרוב, כי אף הם נושאים בעול הגלות לא רק בהכרח, כי אם גם ברצון, שימו לב את הדבר הזה, כאילו רצו היה כל אחד מהם חבר ועמית לאשר ייגוס בו, בוציאו מילה כלמיתי, ודבר כזה אינו נשאר ללא שכר אצל שופט הצדיק. אומר, דבר שהיה אקטואלי בזמנו, שישר בזמנו, לא בזמנו, אף על פי כן היהודים אפשר לומר שמקבלים את הסבל מתוך, לא מתוך הכרח אלא גם מתוך רצון. איזה מין, יש בזה גם אלמנט של הכרח, גם אלמנט של רצון. למה? כי לא היו מתנצרים או מתאסלמים, אז היו נפטרים מכל הסבל הזה. העובדה הזאת שהם נשארים יהודים ולא בוחרים לברוח מיהדות, זה מראה, יש בזה גם אלמנט של רצון, כאילו מוכנים לסבול גם מרצון. כמובן, בימינו זה לא שייך. אצל הנאצים, כידוע, הם שלחו לאושוויץ לא רק את אלה שהיו יהודים בדתם, אלא גם אלה שהיה בהם דם יהודי. גם אם כבר מזמן חדלו להיות יהודים. אני הייתי במחנה עבודה, היו איתי משומדים. היו נוצרים, אפילו בני נוצרים, היה בן דם יהודי. אבל כאן אני רוצה לומר לכם כאן משהו. יש דבר, אני רוצה להעמיד אתכם על שתי תופעות לכאורה רחוקות, אבל אולי יש קשר ביניהם. פעם יהדותו של יהודי התבטא גם קיום מצוות גם בצד אנושי. פריקת עול של תורה, פירושה של פריקת עול גם הצד האנושי. אלה שהיו הנביא מדבר עליהם, פורקי עול, אלה פורקי עול מכל הבחינות. מבחינה מוסרית, הלא ורצוח ונעוף וכו'. כלומר, המצב אצל היהודים היה ככה, אלה שיהודים טובים, היו טובים גם מבחינה פורנית, היו גם טובים מבחינה אנושית. אלה שפרקו את עול התורה, פרקו להם גם את העול האנושי. וכל הבחינות הם היו בשולי החברה. בתקופה האחרונה קיימת תופעה שונה. יש יהודים שמבחינה אנושית הם בסדר גמור, רק הם פרקו להם עול תורה ומצוות. תופעה כזאת, שיש אנשים שמבחינה מוסרית הם בסדר, ומבחינה מצוות בין אדם למקום, הם לא כאן, טיפוס כזה של אנשים לא היו פעם. פעם הכל הלך ביחד. עכשיו, זו תופעה אחת, אני מגביל כאן שתי תופעות, השינויים שקרו בעם ישראל מבחינה סוציולוגית, אולי לא רק מבחינה סוציולוגית, אולי שזה שרשים עמוקים, בין מה שקרה בישראל, פעם מה שקרה היום. עכשיו בואו אני רוצה למודע על תופעה אחרת. פעם רדפו את היהודים משום שהם יהודים, משום שהם שומרי תורה. כשיהודים חדלו להיות שומרי תורה, לא רדפו אותם. היום רדפים את היהודים משום שהם יהודים ולא משום שהם מקיימים את התורה. לא משום שומרי תורה. כלומר, זה דבר מעניין. כל עוד יהדותו של יהודי בא לידי ביטוי רק בתור, רק על ידי תורה. באותו זמן מעניין, גם הרדיפה הייתה רדיפה של יהודים, אנטישמיות התייחסה ליהודים כמקיימי תורה. ברגע שיהודי עזב את התורה, כבר לא סבל. כיום, שיהודי בא לידי ביטוי יהדותו של יהודי, עצם היותו יהודי, גם אם לא מקיים את התורה, זאת אומרת, אתה מוצא כבר תופעה כזאת שצד אנושי שבו, יש כיום מקביל לזה תופעה שאנטישמיות מתייחסת ליהודי באשר יהודי, לא באשר הוא דת יהודי, הוא בעל דת יהודי. אינני יודע אם יש קשר בין תופעות הללו, לדעתי יש קשר, אני לא יכול להכריח את זה, אבל זו תופעה שכדאי לשים לב לתופעה כזאת. ההבדלים בין מה זה נקרא יהודי פעם, מה נקרא יהודי היום, וההבדלים אל מה האנטישמיות התייחסה פעם ומה האנטישמיות מתייחסת היום. יש איזה מין הגבלה. כן, מה רצית להגיד עליך? אני חוזר אליו. כן, אתה רצית להגיד משהו.
אני יכול,
אני חושב על הנקודה. מה? טוב, נעשה. אוקיי. אין אנחנו רואים כל מי שכיוון לעלי נדתים ודיבור פה בערבת תשווה לנו. לכל הבא להתגייר, הוא אומר, אנחנו לא מסתפקים מי שבא לקבל יהדות רק בדיבור פה. לכל הבא להתגייר מודיעים אנו את המצוות אשר יהיה עליו לקיים ומעשים שיש בהם משום תורך לנפש. ומדיני טהרה ותלמוד תורה ומילה ומצוות רבות אחרות ורוב המנהגים שלנו. ואנו אומרים לו כי אחד מתנאי המילה מתאמה הוא לזכור תמיד כי אות אלוהי אשר ציווה אלוהה לשימו בכלי הטבה גוברת באדם כדי שיוכל אדם להתגבר עליה ולא ישתמש בה כי אם כראוי לטיבו לשימו את הזרע בתנאים הנאותים לזמן הנאות. אולי איזה זרע מספיח שימצא ראוי לקבל את עניין הרבים. כל זה מודיעים כאן לגר, גם את היסוד הזה, החשיבות הזאת, ואם הגר מתחזק ומקבל עליו ללכת בדרך זו, כבר זכה לו ולזרו במידה מרובה של קרבה לאלוה. אך גם אחרי אשר קיבל עליו כל אלה, לא ישווה הגר לבן ישראל מלידה, כי בן ישראל רק הוא ראוי לנבואה, ולגרים תכלית אפשרותם בקבלם מבני ישראל תורתם היא להיות לחסידים, לחכמים, אך לא לנביאים. אבל אני רוצה עוד להזכיר עוד זה, נשכן רמב״ם, כרטיס רמב״ם הראשון, קדושה. פרק 14 מלכות איסורי ביה, אומר רמב״ם ככה: כיצד מקבלים גרי הצדק? כשיבוא אחד להתגייר מן העקום ויבדקו אחריו ולא ימצאו עילה, כלומר לא ימצאו סיבה למה הוא מתקרב לדוד, אומרים לו: מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דבויים ודחופים ומצוחפים ומטורפים ויסורים באים עליהם. זה דבר ראשון. למה אתה רוצה להתקרב לישראל? אם אמר אני יודע ואיני כדאי, מקבלים אותו מיד. אז מודים אותו את יקרי הדת, שייחוד השם וכו', מודים אותו מקצת קלות, מקצת מצוות חמורות, מקצת מצוות קלות, ואם מעריכים את הדבר הזה, מודים אותה לקט שכחה ופיה מעשר שני, ומודים אותה לעונשם של מיתות. דרך קבלת גרים אנחנו יכולים לעוד הרבה. דבר ראשון אומרים לו: מה ראית? מה ראית שבאת לי? כלומר, אנחנו אומרים את הפרק הזה, את המאמר הזה, ולכן אני קצת מרחיב את הדיבור. מה ראית להתגייר? אתה לא יודע שישראל סובלים. יש לכאורה בעיה בעצם הגיל. אנחנו יודעים שיש ערך למצוות רק כאשר אדם מצווה. אם גוי יניח תפילין דרבנותם כל יום כולו, יקיים את כל תרי"ג מצוות, אין לזה שום ערך, הוא לא מצווה. יהודי שמצווה הוא יהודי גם אם לא יקיים. ודיברנו פעם על כך, אין אומתנו מאלה בתורתיה, אמר סעדיה גאון, כלומר, מי שמצווה. כלומר, אדם באופן וולונטרי שיקיים מצוות, אין לזה משמעות. עכשיו, תורה ציווה לנו, משה, מורשה, קהילת יעקב. התורה ניתנה לנו. איך גוי יכול להיות, יכול לקבל את התורה? הרי התורה רק מחייבת רק אותנו. אז לכאורה יש כאן איזו סתירה. זה שמקבל על עצמו, אם הוא לא מצווה, אז איזה ערך יש למצווה? אז יש כאן איזה דבר פרדוקסלי. גוי מצטרף לעם ישראל, הופך להיות חלק מעם ישראל. ואכן גם מברך אלוקינו ולכבותינו כאברהם וכיצחק וליעקב. זה דבר אבסורדי לכאורה. אדם יכול להיות אזרח של מדינה. אבל צרפתי לא יכול לומר, אני בן לאום בריטי. לא יכול להיות. יכול להיות בן אזרח בריטניה, אבל לא יכול להיות בן לאום. ביהדות, גוי הופך להיות יהודי. דבר ראשון, יהודי מבחינה לאומית. זה המובן של מה שמוצאים אצל רות, שרות אמרה, עמך עמי ואלוהיך אלוהי. אי אפשר להגיע לאלוהיך אלוהי, רק דרך עמך עמי. אם עמך עמי, אז בסדר, אז אם כן, כל זה מכין. לכן דבר ראשון, גר שבא להתגייר, אומרים לו: למה אתה הולך להיות יהודי? אתה לא יודע שיהודים סובלים.
לא אומרים לו, אתה נשאר שם, לא, אתה הופך להיות יהודי, ויהודי הולך עם סלע. ואז, עמי חמי, אז ממשיכים הלאה. עכשיו, מה מודיעים לו? מודיעים אותו עיקרי הדת, שייחוד השם ואיסור עכו, זה דבר ראשון. ומעריכים בדבר הזה. וזה נותנים לזה, מסבירים היטב, והרבה מדברים על הנושא הזה, על ייחוד השם, איסור עכו. כמובן, זה על הזה. ומדיעים מעריכים, ומודיעים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות, והם מעריכים בדבר הזה. לא חייבים להמסול את כל התורה, את כל המצוות, מקצת מצוות חמורות וגם קלות. כי יש חשיבות גם לקלות, אתה לא יכול לעשות את הסלקציה. יש קלות ויש חמורות. אחר כך מודים אותו לקט שיקחה ופיה, ומעשר שני. כלומר, את ההתחייבויות כלפי, מבחינה הרכוש שלך, כלפי אלה שזקוקים, כלפי עניים. ומודיעים אותו עונשן של מצוות, על פי ההלכה. עכשיו, כיצד? מה הפירוש? עונשן של מצוות. אומרים לו, הוי יודע, שעד שלא באת לדת זו, אם אכלת חלב, אי אתה עונש כרגע. אם חיללת שבת, אי אתה נוש, סקילה. ועכשיו, אחר שתתגייר, אם אכלת חלב אתה אנוש כרית, אם חללת שבת אתה אנוש כרית. אומרים, אתה יכול להיות גוי נחמד. אתה מגיע שיהיה לך גם עולם הבא. ואתה לא תן, אין לך בעיות של שבת ואיסור חלב. ואין מרבים עליו, ואין מדי כמעט. לא יותר מדי מנסים ככה למנוע ממנו. שמה יגרום לתרדולת אותו מדרך טובה לדרך רעה, שבתחילה אין מושכים את אדם אלא בדברי ריצוי ורקים, וכן אומר בחבלי אדם ממשכים ואחר כך בבתות אהבה. גם לא דוחים אותו, פותחים לו פתח, אבל לא יותר. וכשם שמודיעים אותם עונשם של מצוות, כך מודיעים אותם שכרם של מצוות. ומודיעים אותם עכשיו כמה, איזה עיקר אחד גדול, מודיעים אותה שבעשיית מצוות אלו יזכה לחיי עולם הבא. אבל מוצאים לנכון עוד עיקר אחד גדול לומר. וזה מעניין תפיסתו של רמב״ם. אין איזה מקור בגמרא, אבל הרמב״ם הבין איזה על הבית של יהדות. שאין שום צדיק גמור, אלא בעל החוכמה שעושה את המצוות וידע. מעשיית מצוות לבד, אדם לא יכול לצדיק גמור, צריך להיות גם בעל חוכמה. לא אמר את זה. אני שאלתי פעם את יהודה בן שמואל, זה שתרגם את הכוזרי, עליו השלום. שאלתי אותו, תגיד לי איפה באה לידי ביטוי תפיסתו של הרמב״ם ביד חזקה בצורה מתומצתת. התחילו ניסה כאן ושם, אמרת לו בלכות איסורי ביה. תפס את שם, איסורי ביה, שם בא הרמב״ם, תפיסתו של הרמב״ם, כשבאתי מראה לו, אחי, מה אתה כן? הוצאת לו את הרמב״ם הזה, ראיתי לו, שלגר אומרים, רק עיקרי מצוות, ומוצאים לנכון להגיד לגר, שאין צדיק גמור אל בעל החוכמה שהוא עושה מצוות ידם, סימן שהרמב״ם ראה את זה כאחד דבר מרכזי ביהדות. כאילו סתם, הרמב״ם, תפיסת הרמב״ם ידועה, שבלי חוכמה האדם לא יכול צדיק גמור. אבל אם רוצים לכם להגיד את זה לגר, באותם מקצת הדברים שאומרים לו, סימן שרב זה דבר מרכזי. עכשיו אומרים לו עוד איזה דבר, ואומרים לו, הרי יודע שלעם הבא אינו צפון אלא צדיקים ועם ישראל, וזה שתראה ישראל בצער בעולם הזה, טובה היא צפונה להם, שאינם יכולים לקבל רוב טובה בעולם הזה כאומות, שמה ירום ליבם וייטו ויסידו שכר עולם הבא, כי משנה מה לשמוע ישוב ואיבה. מאחורי כל הדברים האלה יש גם איזה עניין חינוכי שיהודים סובלים, הניסיון של שפע ואושר זה מסוכן וישמן ישנו ואיבה.
ואין הקדוש ברוך הוא מביא להם רוב פורעניות כדי שלא יעבדו, אלא כל העקום קלים והם עומדים, ומעריכים בדבר הזה כדי לחבבם. תבדיל בין ישראל לעמים על זה עומדים, מעריכים בדבר הזה, כך מלרם. אם חזר בו ולא רצה לקבל, הולך לדרכו, ואם קיבל, אי משין אותו, אלא מלאים אותו מיד, זהו זה. אחר כך אומרים, מבחינה מעשית, איך מלגעת. כי מה שאמר כאן גם הכוזרי, זה להתגייר, זה תהליך לא כך פשוט, זה לא רק עניין ככה פיקטיבי, כמו שיש זרמים היום יהדות שעושים את זה, שבעצם אומרים שאתה יכול להמשיך להישאר גוי, רק תקבל את הרכה להיות יהודים. זה לא אומר לך מהפכה בהתנהגות, אבל בהחליט, יש בזה משהו מהפכה בהתנהגות, וזה גם דורש ממך קורבנות. זה לא קל להיות יהודי. אשר על כן, אשר ידי הדתות האחרות, שהתפעלת מהם רבותיהם שקדמו לדתות אלה, בזה שהם תיארו גן עדן וגיהנם ורשמו מדיהם באורך ורוחב, וסיפרו על העמימות בזה ועל עינויים בזה, ביתר פירוט מי שסיפרו זאת אנשי הדתות השבוע אחריהם. אולם אני לא דיברתי עמך דעתה כמלמה שבא מפרש בספרי הנבואה, ואילה לא הרבו להזכור בפרוש ידי עולם הבא, כי שדבר זה בשפע, דברי רבותיהם. אני לא סיפרתי לך על גן עדן וגיהנם, כי זה לא מופיע במקרא. אלא זה בדברי מדרשים ורבותיהם. למה זה באמת לא מופיע? אני אומר בעיקר את הטעם שאמרו הקדמונים. יש הבדל בין השכר ועונש שמופיע במקרא לגן עדן. השכר ועונש במקרא מתייחס לכלל. לא מדברים על הפרט. לפעמים יש איזה זורקים איזה ביטוי גם לפרט. נתתי גשמכם ביתה. מדברים על שלום, מדברים על שפע, מדברים על ביטחון. כל זה נגיע לכלל. זה לא אומר שיחיד, שלא תיענו לו בעיות. התורה אומרת, לכלל זה יהיה טוב. אבל יש גם יחידים. יש גם יחידים שסובלים, יש חולים, זה לא. גן עדן זה עניין פרטי. שייך לכל אחד לחוד. זה לא גן עדן לכלל ישראל, אלא אתה אישי. בימי עמיק, בימי התנ"ך, התחושה הכלל ישראל, את הכללית הייתה מאוד חזקה בעם. אנשים לא חיפשו מה טוב להם באופן אישי. מה טוב לכלל? זה דיבר על ליבם. בדורות האחרונים אחר כך יצאנו מארץ ישראל, יצאנו לגלות, אז התחילו קרסוכים כבר. כל התחושה של כללית נחלשה מכיוון שיהודים לא היו ביחד, כאן ישו כמה יהודים, כאן ישו כמה יהודים, אז כאן התחילו כאן לדבר על מה שיהיה טוב לך באופן אישי. וזה גם הבדל גם של רמה, של שמפלגה רוצה לעלות לשלטון. כשמדברת בפני אנשים נבונים, אז אומרת, תראי, אנחנו נעלה לשלטון, אז המצב הכללי יוטב, המצב הכלכלי, המצב הביטחוני. כשמדברים עם אנשים פשוטים, צריכים להגיד לו מה הלוקש. אתה תקבל יותר משכורת, הוא צריך לדעת מה אני ארוויח. מה אל תדבר, תקרא על מה טוב לעם ישראל. תכלס. תהיה לי דירה או לא תהיה לי דירה. אני שהקו שלם פחות מיסים או יותר מיסים. הוא צריך, כשלא צריכים לתת דברים. אז לכן בתנ"ך, נקרא, לא מדברים על גן עדן. זה לא תופס מקום. אנחנו מדברים במקרה מדברים מה שיהיה לכלל ישראל, מה טוב לכלל ישראל. אבל כמובן, אבל יש רמזים, ובקם אפילו יותר רמזים על השארת הנפש. אולי באמת גם בדברינו הנאמר, כי לשוב עפר, זאת אומרת גוף האדם אל העפר, תשוב הרוח אלוהים אשר נתנה. זה פסוק מפורש בקהלת, כלומר שיש נצחיות לנפש, הנפש לא נעלמת עם כלות הגוף, וכי נוזכר דברי הנביאים דבר תחיית המתים לעתיד לבוא, ונאמר כי שלח לנו אלוה אז נביא ואליהו שמו, הוא אליהו אשר כבר לפני זמן רב נשלח אלינו, ולא אלוה השמיימה, רבותינו אמרו עליו כי לא טעם טעם איתה, וכן הובא בתורה תפילת איש נוכרי, זה בלעם, מתנבא ברצון אלוהים, אשר ביקש כי תמות נפשו מות ישרים אותי אחריתו כאחרית בני ישראל. הוא מזכיר מתנבא ברצון אלוהים, כרי רק מקודם אמר שהם גויים לא יכולים להיות נביאים, אבל זה היה מקרה חריג, ברצון אלוקים התנבא. ואחד המלאכים הוא שאול, שאול בן אבי, שכבר לא היה בחיים בשמואל, וזה ניבא לו את כל אשר יהיה, כאשר היה מתנבא לו בחיה. ואם אמנם מעשה זה של המלך רצוני לומר, הדרישה למתים עשו לפי תורתנו, הלך שם אל ה... אל ה... מה? כן, הלך לבעלתו, אבל בי זה אסור, אבל זה מראה שהדברים הידועים שהנשמה משיכה להתקיים. אמנם הנציב אומר שהיה מותר לו לעשות את זה, כך אומר על התורה, כי היה צריך לקבל אינפורמציה בשביל איתה מפיקוח נפש. הוא נענש, למה הגיע לידי כך שנאלץ לקבל אינפורמציה מבלעתו? אבל הוא אומר שזה היה מותר לו מדין פיקוח נפש. יכול להיות שזה יש איזה גדר של עבודה זרה, אז לא שייך בזה פיקוח נפש. אבל הוא סובר שזה לא שייך להם, שמבחינת מי שפיקוח נפש מותר היה גם לזה לעשות. וזה ניבא לו, הוא זה תפיסה של הנציב, שתמיד בענייני כלל יש עניין של פיקוח נפש. לא צריכים לדבר בוף מיוחד. כל מה שיהיה לכלל ישראל, יש לזה השלכות של פיקוח נפש. חיין אומר, הוא שאל את השאלה, כתוב, כי תאמר, שים עליי מלך, איך כתוב שם בפסוק? אבל כי תאמר, שים עליי כל הגויים אשר סביבותה. והרי אומר, הרי מינוי מלך זה מצווה. אחת משלוש מצוות שהסתוו ישראל בכניסתם לארץ. למה אתה אומר, כי תאמר? אומר זה, אמנם זה מצווה, אבל זה תלוי בעם. יש עם שלא סובל מלוכה. ואם עם לא סובל מלוכה, אז אין מצוות מלוכה, כי כל מה שגיע לכלל יש זה פיקוח נפש. יש עם שסובל דיקטטורה ולא סובל דמוקרטיה, יש עם שסובל על ידי מלוכה. אז לכן, אם עשו את הדבר הזה, קיימו מצווה. אבל אי אפשר להגיד, על פי הלכה אתה מצווה לעשות. לכלל אתה לא יכול להגיע להלכה, מכאן שיש זה תמיד השלכות של פיקוח נפש. לכן אומר, אם היה לו בעיה של... ולהגיע לכלל ישראל, היה זקוק לאינפורמציה מסוימת, אז שאל את הבעל הטוב. אבל הוא, רבי יהודה לוי, מביא את זה כשזה אסור, כמו שפשטות הדברים. אם אמנם עשה זה של המלך רצוני לומר, הדרישה למתים אסור לפי תורתנו, למדים אנו ממנו כי בימי הנביאים היה מאמין בהשארת הנפש אחר כלות הגוף, אשר על כן היו דרשים אל המתים. ופתיחת תפילתנו השגורה בפי כולנו, תפילה שאנחנו אומרים כל בוקר, לא רק בפי החכמים, כי גם אנשים יודעות אותה בעל פה, היא, אלוהי, נשמה שנפחת בי תוהרי, אתה בראתה ואתה משמרה, אתה עתיד לתלה ממנה להחזירה ולעתיד לבוא, כל זמן שהנשמה בקרבי מודן לפניך משבחך אדון העולמים, ברוך אתה מחזיר נשמות לבגרים מתים. זה חלק מהתפילה היומיומית. וגן עדן עצמו, שבני אדם מרבים כל כך להזכירו, לא נמצא לו מקור, כי בתורה ומדרגה שרוכנה מראש לאדם הראשון, לו לאחתו היה נשאר בלעולם. כלומר, השימוש במילה הזאת זה המקור והוא מקרה כמובן. לכן גיהנה מקום מפורסם קרבת ירושלים, גיא שנשכבה בו, בו היו שרפים עצמות מיות נראות ושאר עצמות, אף השם גיהנום ושם עברי מורכב בשתי מילים. כלומר, השתמשו במילים אלה. אמר הכוזרי, אם כן אין חידוש אחר תורתכם בסיפור על גן עדן וגיהנום ועל סדריהם, כי בפרטים, פרטים אלה מרובה החזרה והרחבה. אמר החבר, אכן אבא, זה אין חידוש, כרבותים ירבו בפרטים, שגם בפרטים לא תשמע דבר שלא תמצנת של רבותים אם תחשב. טוב, גמרנו את המאמר ראשון, אבל מה שהמפליא ביותר, וזה אתם צריכים לחשוב, אחרי מאמר ראשון התגייר, הכוזר. לא חיכה עד ארבעה מאמרים האחרונים. מה קרה? ננסה לשחזר. מה היה במאמר הראשון? מה חיפש אותו כוזרים? ומה הוא מצא במאמר הראשון? המאמר הראשון מתייחס רק למספר שלו. רוב העניין, תורה ומצוות, מה איש בתורה? זה לא כתוב כאן במאמר הראשון. היו כמה עקרונות. מה?
הוא לא
חיפש כדי תורה של מה שמעלו, הוא חיפש משהו שיתאים לחלום
שהוא
קרב. הוא חיפש
משהו שיתאים לו באופן אישי,
הוא
לא
השתכנע
כל
הכל 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 הכל
כל
שהם רצויים. אני לא שומע. מעשים רצויים, משהו. גם אחרים יצאו למעשים רצויים. ראשית כל, נבין אותו כוזרי, לא יהיו לו ספקות, זה לא בעיות של אמונה. נכון? הוא חיפש דרך בעבודת השם. המסר הגדול שהוא שמע, זה בעצם שאדם בשכלו לא יכול לבד להגיד. אתה לבד לא יכול להגיד, רק הקדוש ברוך הוא. זה חוזר כל הזמן במאמר ראשון, זה הסיפור עם, עם הבית מרקחת, שניסו לבד להגיע שם לתרופה המועילה. וזה הרעיון של חטא העגל, חטא העגל זה הכישלון שמראה ישראל, שרצו, המגמות היו מגמות דתיות כביכול, הם חיפשו לעבוד את השם, ואף על בחינה הכוונה הייתה טובה, אבל כוונה לבד לא מספיקה יסורו במעשה, ואת המעשה רק הקדוש ברוך הוא יכול. אז למה? אז כנראה שיש לתורה גם מטרה. יש לתורה מה? אם המטרה רק להיות מוסרי, אז גם לבד יכול להגיע. אם המטרה היא מטרה שקשורה רק בעולם הזה, אז לא צריכים תורה מן השמיים. אם יש סור בתורה מן השמיים, אז כנראה שיש עוד משהו, זה משהו, זה העניין אלוקי. הקשר עם עניין אלוקי, אז בזה אדם לבד משכלו לא יכול להגיע אליו. לכן יש צורך בתורה מן השמיים. אילו המטרה להגיע למשטר חברתי טוב, בעולם הזה, או לבני אדם יהיו תמחת לשני, אולי לבד אפשר יהיה להגיע. אבל איך להגיע, זה כמו בהודו, איך להגיע ל... להודו זה רק מי שעבר את הדרך יכול לדעת. לכן איך להגיע לעניין האלוקי, רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת. זה ההיגיון. עכשיו, אבל הקדוש ברוך הוא כבר נתן את זה לבני אדם. אז נשאלת שם, למה לבני אדם? למה לישראל? ולמה זה לא מחייב את כולם? אז מכאן הגענו לרעיון הסגולה. בעצם הוא הסתפק בכך ברגע ששמע שהחלום זה נכון, שכוונה לבד לא מספיקה. יש צורך במעשה, והכוונה מכוונה לבד, אי אפשר להגיע למעשה. כי ראה פתאום איזה דת שאין בה סתירה עצמית, איך שהיא מציגה את עצמה, לעומת הדתות האחרות שהיו בהן סתירות, לא ענו גם לתחושות שלו, הסתירות שבנצרות, והסתירות שבקשר לאותה אמונה שלו, השליח, שהוא גם שליח וגם שליח, השילוש, ובקשר לאסלאם, אותה יומרה שעל מילה אחת לבד, כל אחד זוכה לכל טוב, ואם הוא לא מקבל אז הרשת גיהנם, הגישה הזאת שזה כל מי שלא אסלאם הוא פסול וזה סופו לרשת גיהנם, גם זה כמובן הרחיק אותו, וכאן יהדות, דומה לו. כל אחד יש לו חלק לעולם הבא, כל אחד יש לו שכר הבתים למה שרוצה, בבקשה, אתה יכול להישאר גוי. לא הכריח אותו. חלקך מובטח, נתה גוי טוב, בסדר. אז כל זה דווקא משך אותו, דווקא
הצד המוסרי של יהדות, הצד ההגיוני, משך אותם המון, רוצה לראות הלאה. כך הגיע ועשה את הצד הבא. טוב,